הכל חי אונליין 93fm.co.il שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב שבת שלום. השבת אנחנו מסיימים בעזרת השם את ספר בראשית, ספר האבות. תמה תקופה, תקופת האבות. הם השרישו, בנו לנו את הדרך, את המעשים שאנחנו מהם צריכים ללמוד כדי מה לעשות. כך אנחנו, מהם אנחנו מתמודדים, לומדים איך להתמודד בכל המצבים. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ההתנהגות במצרימה, בגלות, במצבים הקשים, יונקת מספר בראשית. היא חייבת להיות מושתתת על דרכי אבות. דמות דיוקנו של יעקב, היא זאת שעומדת ליוסף לעמוד באותם הניסיונות. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי? אברהם, יצחק, יעקב. מתי יגיעו מעשיי להיות אב כמו אברהם? אני יכול להיות כמו יצחק, כמו יעקב? התשובה, יגיעו. לשון נגיעה, שתהיה לנו נגיעת מה, אחיזת מה, בדרכם, אז אנחנו נגאל. בימי הבעל שם טוב, היה פעם בצורת. הבעל שם טוב אסף אותם את אותה חבריה קדישה שלו, לקח אותם ליער, תחת אחד השיחים, סך להם בדבר תורה מסוים, אחר כך שר להם, ניגן להם ניגון מיוחד, ואז נפתחו שרי שמיים, ירדו גשמים. שוב חזר הדבר בימי תלמידו, המגיד ממזריץ', ושוב הראה בצורת. המגיד לקח את תלמידיו לאותו היער, תחת אותו העץ, אמר להם, הבעל שם טוב אמר כאן דבר תורה, אינני יודע מה הוא אמר, אבל אני יודע את הניגון שהוא ניגן. הוא שר להם את הניגון, ושוב ירד גשם. האדמו"ר מריז'ין, רבי ישראל מריז'ין, בתקופתו שוב הייתה בצורת, ושוב לקח האדמו"ר מריז'ין את תלמידיו ליער, אמר להם, אני יודע שבזמן הבעל שם טוב היה בצורת, הוא לקח אותם ליער, אמר להם דבר תורה, שר ניגון, אינני יודע לא את הדבר תורה, אינני יודע גם את הניגון, אבל אני יודע שהיה מעשה, ושוב ירד גשם. האדמו"ר מריז'ין נגע במעשה אבות, התחבר לאבות, על ידי כך הוא השפיע שפע ברכה. גם אנחנו ממשיכים השבת ללמוד ממעשה אבות, בתפילה, שבזכות אבות יושיע בנים, יביא גאולה לבני בניהם. ועל ידי הנגיעה לאבות, אנחנו מתפללים מייחלים שנזכה לשפע להושעת הבנים. אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה, לרועי קנטן, למנדי אור, לסגי פרל מוטר, ולכולכם שתהיה האזנה, עריבה, מועילה ומרוממת. יעקב אבינו מברך את בניו של יוסף, את אפרים ואת מנשה. יוסף שם את אפרים בימינו, משמאל אביו. את מנשה הוא שם, כידוע, מימין אביו. יעקב מסכל את ידיו. יוסף רואה שהוא מסכל את ידיו, ויראה בעיניו, הוא מנסה להסיר את יד ימינו של אביו מאפרים, לתת אותה, לשים אותה על מנשה. כן, מנשה הוא הבחור. אבל השאלה נשאלת, מדוע עכשיו הוא נזכר? קודם לכן, יעקב אבינו אמר ליוסף, אתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, כאפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. הוא גם אז הזכיר עוד קודם את אפרים לפני מנשה. יוסף היה צריך לעצור רגע את אבא, להגיד לו, אבא, למה הקדמת את אפרים? הרי מנשה הוא הבחור. למה הוא חיכה רק שהוא יסכל את ידיו ואחרי זה שהוא נותן להם את הברכות? הגאון רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, כותב רעיון נפלא בספרו אמת ליעקב. אומר כך, בעצם נשאל שאלה נוספת. איך יעקב לא חשש לברך דווקא את בני יוסף? את שאר הבנים של השבטים הוא לא מברך דווקא את בני יוסף. האם שוב הוא חוזר על אותו מעשה שהוא גרם קינה לאחיו על ידי אז שהוא הלביש לו את כתונת הפסים? איך חזל אומרים על שלבנימין קיבל 5 חליפות? אפשר דבר שנצטער עליו אותו צדיק? יעקב שנתן ליוסף כתונת פסים, שוב יוסף עושה אותו דבר? ואנחנו שואלים, אפשר שיעקב שוב ייקשל בשנית באותו דבר, והוא מברך דווקא את בניו של יוסף, ולא את מישהו אחר, לא בניו של, לא של ראובן ולא של שמעון? אולי התשובה, בעצם לא הייתה פה שום קינה. כולם הבינו, בני יוסף צריכים ברכה מיוחדת יותר משאר השבטים. שאר הנכדים, הם גדלו בבית, הם ראו את ההנהגה של סבא קדישה של יעקב אבינו. הם הושפעו השפעה רבה. לראות את יעקב אבינו בעבודתו, בעבודת הקודש, זה משפיע, זה נצרב בתודעה, אחר כך ההתנהגות היא שונה לגמרי. אבל בני יוסף, אפרים מנשה, הם גדלים באטמוספירה שונה. הם גדלים בארץ מצרים. הם גדלים בארמון מלכות, שהאווירה שם שונה לגמרי. הם לא רואים את בית יעקב. זה ברור שהם זקוקים לתעצומות. הם זקוקים לברכת יעקב. הם צריכים לעוד עוצמות. אף אחד לא יקנה בהם, כי ברור שהם שונים, הם צריכים עוד ברכה יתר על שערכים. ואם כן, אנחנו גם מבינים על ידי זה, למה בברכה הראשונה אפרים מוקדם למנשה. וזה גם ברור, לא מעורר שום שאלה. למה? שהוא אומר, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, על מה הוא מדבר? ודאי אפרים מושפע יותר. ואפרים זקוק יותר לברכה ממנשה. למה? אם נשים לב, אפילו לפי השמות שלהם, מנשה נקרא, נשני אלוקים את כל עמלי, את כל בית אבי, את כל בית אבי. כשמנשה נולד, יוסף עוד חי, מרגיש, בכל ליבו הוא קשור לבית אבא. נשני את כל בית אבי. החיים שלו, הוא נמצא במצרים, אבל ליבו בבית אבא. את שם בנו הוא קורא על שם בית אבא. כל כולו הוא עוד חי ממש כאילו היה בבית אבא. אבל אחרי שנולד אפרים, גם השם כבר אחרת. אפרני אלוקים בארץ עוני. הוא כבר מודה להשם, מודה לבורא עולם, שהוא יפרע אותו בארץ מצרים. כשאפרים נולד, יוסף כבר מודה, מרגיש, על באמת מה שיש לו פה בארץ הזאת, מה שיש לו במצרים. אף קמנצקי אומר דבר נפלא. אפרים בעצם, במקורו, הוא כבר שם מצרי. נשים לב. האותיות פי, ריש ועין, הם שמות בדרך כלל, היו שמות מצרים, כמו פרו. פי, ריש, עין. אנחנו יודעים, יוכבד במרים, אבל התורה מכנה אותם שפרה ופועה. מדוע? למה התורה מכנה אותם שפרה ופועה אחרי שהם נקראו יוכבד ומרים? התשובה, כי פרו קרא להם בשמות האלה של שפרה ופועה. אלה היו שמות מצריים. פי שפרה, פי וריש, פועה, פי ועין. אפרים זה שם מצרי היה. אפרים, פי וריש. לכן הוא כבר גדל באווירה מצרית. הוא כבר זקוק לברכה יותר גדולה. ולכן, כאשר יעקב אבינו בהתחלה מברך את אפרים לפני מנשה, זה ברור, כי הוא צריך יותר לברכה. אבל אחר כך, כאשר יעקב מסכל את ידיו, ובברכה העיקרית הוא שם את אפרים, שם את יד ימינו על אפרים, אז יוסף מנסה להניע את יעקב. אז יוסף הוא שם את ידו של יעקב אבינו על מנשה. ייתכן שזו גם הסיבה כשיעקב מדבר אל אפרים ומנשה, הוא מזכיר להם פתאום, בלא קשר לברכה, אתם יודעים, כל שקי נראה אליי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי, והוא הבטיח לי את הארץ הזאת לזרחה אחריך. מה זה קשור עכשיו? למה הוא מספר לו שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בארץ כנען, נתן לו את הארץ? ייתכן ויש פה אמירה, נכון, אתם גדלתם בבית מצרים, גדלתם בבית מלוכה. גדלתם גם טוב, ברוך השם רואים עליכם, אבל תדעו דבר אחד, המקום שלכם זה כמו של הבני דודים שלכם, בארץ כנען, ארץ ישראל. שם המקום שלכם, ולכן לפני הברכות הוא עוד מזכיר להם את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא נגלה, נתן לו את הארץ. זו הסיבה שאנחנו מברכים, ויקרב הם שמי ושם אבותיי. ישמחה אלוקים אנחנו מברכים כאפרים וכמנשה. נכון, הם שגדלו בארץ מצרים, הם שגדלו בבית מלוכה, הם שגדלו עם כפית הזהב המצרית בפה, באווירה מצרית, ואף על פי כן, הם ממשיכים בדרכי אבות, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, על כאלה אנחנו מברכים, כאלה אנחנו רוצים, וידגו לרוב בקרב הארץ, כמו אפרים וכמו מנשה, שלמרות כל הקשיים, למרות כל האטמוספירה שהם גדלו בהם, הם גדלו, כאלה כאפרים וכמנשה, ולהם אנחנו מברכים אותם, שישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, עליהם המלאך הגואל אותי יברך את הנערים וידגו לרוב בקרב הארץ. Thank you.
יסי חאלוי קי כאפרים אחים מנשה
לא 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 לא
יסי חאלוי קי כאפרים אחים מנשה
לא 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 לא
לא לא לא לא לא לא יברך איך השם וישמרך יואי לשם כבונו וילך וביחו נקו יישא השם פונו וילבך ויוסי מלך ברך לך השם וישמרך יואי לשם פובנו וילך וביחו נקו יישום השם פונו וילך יוסי מלך שום Ephraim Echim Menashe
La 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 la
Yisim Cho Elohim Ephraim Echim Menashe
La 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 la
La la la la la La la la Yevarech Hashem Yishmerech Yohei Hashem Povono Veilecho Vichuneko Yitzom Hashem Pono Veilecho Yosei Lecho ברכך השם וישמרך יואי נשם פובנו וילך וביחו נקו יישום השם פונו וילבך ויוסי לך
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
יעקב אבינו מברך את בניו איש איש כברכתו. כאשר הוא מגיע ליוסף, הוא אומר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. חז"ל מסבירים, בגלל שבנות צעדה לאישור, יוסף, למרות שהקיפו אותו בנות מצרים, אבל הוא לא הסתכל, לכן יוסף שמר על עיניו, מעתה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אין עין הרע יכולה לא לזרוע אחריו. אנחנו זוכרים, הגמרא אומרת במסכת ברכות, כאשר רבי יוחנן היה רגיל לשבת בשערי שעולות הבנות מישראל, והן היו מסתכלות בו, ואמרו לו, למה? הוא אמר בשביל שיהיה להם ילדים יפים כמוני, כמונו. ואז שאלו את רבנן את רבי יוחנן, האם רבי יוחנן, אתה לא חושש מעין הרע? אמר להם, אני מזרו של יוסף, ובזרו של יוסף אין עין הרע שולטת. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אל תקרי עלי עין, עולי עין. הם עולים מעל העין. אנחנו רוצים לשאול, למה אצל יוסף לא באמת מזיקה עין הרע? ומה מידה כנגד מידה? הוא שאכן, כמו שכתוב, ששלט על עיניו, האם בגלל זה עין הרע לא שולטת בו? כדי להבין את זה, ננסה באמת להבין מה עין הרע. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, שרב הלך, היה בבית הקברות, אומרת הגמרא בבבא מציעא, עשה מה שעשה, ואחר כך אמר, 99 מתוך 100 מתים בעין הרע. אחד מת בדרך ארץ. איך, כיצד, פוגע עין הרע? זאת ועוד, הגמרא אומרת, במסכת ברכות, אדם שנכנס לעיר, וחושש מעין הרע, מה הוא יעשה? יוחז את גודל יד ימין ביד שמאל, יד שמאל ביד ימין את הגודל, ויאמר, אני פלוני בן פלוני, מזרו של יוסף אני בא, ששם אין עין הרע שולטת. הגמרא הזאת מאוד מוקשה. איך אדם יכול להגיד, אני מזרו של יוסף? הוא כהן, הוא לוי. איך הוא, אני מזרו של יוסף? ואם הוא לא מזרו של יוסף? ואם הוא באמת מזרו של יוסף, אז באמת עין הרע לא שולטת. ננסה להבין. בספרי חסידות מסבירים איך עין הרע פועלת. ואנחנו אמרנו מקודם שהגמרא אומרת שיש עין הרע. אב נפתולי מרופשיץ ועוד אב לוי יצחק מברדיצ'ב מסבירים בעצם עין הרע כאשר אדם למשל מתפעל מהמעלה של חברו, מתפעל מהחוכמה, מתפעל מהאושר, מתפעל מהיופי. מה פירוש? איך יש לו כזה כל כך הרבה כסף? איך יש לו מכונית? מה השאלה? איך יש לו? בורא העולם כל יכול נתן לו. אז מה? בורא העולם, כל יכול, נתן לו את היופי הזה, את העושר הזה, את החוכמה הזאת. אבל כשאדם מתפעל מאיש חכם או עשיר, הוא בעצם מעצים את הכוח של האדם, הוא מפריד אותו מהשורש, מהקדוש ברוך הוא. כי מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, מה? אין שום שאלה. כל כך נפלא, איך יש לו כזה? מה זה? הקדוש ברוך הוא כל יכול. לא, הוא נתן כזה דבר. נכון. על ידי זה שהוא מפריד את הדבר מהשורש, הוא בעצם מנתק אותו, ואז הברכה לא חלה וחלה הפך. ברור, הוא אומר, אם האדם בעל החוכמה, בעל העושר, היה דבוק בקדוש ברוך הוא, זוכר שהכל מאיתו לא היה אפשר היה להזיק לו. אבל כשאדם עצמו, בעל העושר, שוכח שהכל ניתן לו במתנת שמיים, הוא עצמו מנתק, אז הפעולה של הראייה של מישהו אחר יכולה להזיק לו. רב נפתולי מרופשיץ אומר שהוא שמע בילדותו, סגולה שאומרים שמי שרוצה שלא ליתן עין הרע לתינוק, יסתכל למעלה. אומר רב נפתלי מרופשיץ, אני חושב שאמר את זה איזה צדיק בחוכמתו. יסתכל למעלה, הכוונה שהוא לא יפריד את הדבר, יבין הכל מבורא העולם. וכשאדם מחבר כל דבר לקדוש ברוך הוא, אז הברכה תמיד חלה. נרגן מפריד אלוף. על ידי שהנרגן, על ידי התרומת, על ידי זה מפרידים את הקשר עם בורא העולם. מעכשיו אנחנו מבינים למה עין הרע לא שולטת בשבט יוסף. למה יוסף הוא עלי עין? המעלה מיוחדת של יוסף. יוסף כל דבר ידע לחבר לשורשו. כל דבר הוא ידע לחבר לאלוקות. גם כאשר יוסף נמצא בתוככי תומת מצרים, עם האלילים, הוא לא פוסק מלהזכיר כל שם שמיים. וירא אדוניו כי השם איתו, מה זה השם איתו? שם שמיים שגור על פיו. גם כשמוציאים את יוסף מהבור, לפתור את החלום. ויוסף יודע ברגע הזה עכשיו, או שאני נכנס שוב לבור האפלה, או שאני יכול לצאת, אומר לו יוסף את פרו, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו. ושוב, ושוב הוא מזכיר את האלוקים, דרך אגב, הדברים האלה עושים רושם גדול, עד שפרו בא לאידיאולוגיה של לי יורי, אני עשיתיני. גם הוא בסוף שואל, מזכיר שם שמיים, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו? זה יוסף. ידע כל דבר לחבר לאלוקות, וכי שמני אלוקים אדון לכל ארץ מצרים, כתוב בספרי חסידות, אני שמתי את אלוקים אדון לכל ארץ מצרים. עד שבאתי, אף אחד לא ידע על האלוקות. אבל עכשיו כל ארץ מצרים מדברים על האלוקות. וכך הוא גם קורא את שני בניו. ויקרא את שם הבכור מנשה, נשני אלוקים את כל עמלי. אפרים יפרני אלוקים. אדם שיוסף שמקשר מחבר כל דבר לשורש השורשים, לקודש הבריחו. אדם שכל הזמן נושא את עיניו למעלה, עין הרע לא יכולה לפגוע בו. עכשיו אנחנו מבינים, אדם שבא לעיר, חושש מעין הרע, יגיד, אני מזרו של יוסף. מה פירוש אמרנו? אבל אתה לא מזרו של יוסף. נכון, אני תלמיד של יוסף. אני לומד מיוסף לחבר כל דבר לאלוקות. כל המלמדת בין חברות תורה כאילו ילדו. הכוונה על ידי זה, אני תלמיד כמו בן. ולכן, אני על ידי זה, עין הרע לא ישלוט בי. זה מה שהגמרא אומרת, שלא שלטה אין הבישה ביוסף. עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, העין הרע לא שולטת בו. מה פירוש? אומר הכוונה, אשר האדם מבין שכל הטוב זה מתנת שמיים, נועד למלאכת שמיים, מחבר כל דבר למקורו, כל מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא, למען הקדוש ברוך הוא. אדם כזה, עין הרע לא יכולה לפגוע בו. אנחנו זוכרים, ועיסה בילה ואת עיניו, ויער את ישראל שוכן לשבטה, ותהיה עליו רוח אלוקים. רשי מסביר שם, בפרשת בלק, הוא ביקש בילם להכניס עין הרע. כן, הוא רצה שתפגע בעם ישראל עין הרע. למה בחשבתו ליצר? כי הוא ראה שישראל שוכן לשבותיו. אף אחד לא מציץ לו אל חברו. כל אחד מבין, מה שיש לי זה חלקי משמיים. אני לא מסתכל בפתח חברי. מה שיש לי זה ממני. הכל טוב לי, הכל מהקדוש ברוך הוא. ואז עין הרע של בילם לא יכולה להזיק, להפך, ותהי עליו רוח אלוקים. אולי בזה אנחנו יכולים להסביר פרשה קצת מעניינת בספר יהושע. אנחנו זוכרים שארץ ישראל מתחלקת בגורל, ואלעזר הכהן לבוש אורים תומים, ויש גורלות, ואז יוצא הגורל על שבט יוסף. בני שבט יוסף מתלוננים לפני יהושע, אומרים לו, אדוני, הנחלה לא מספיקה. מדוע נתת לי נחלת גורל, חבל אחד, עם רב, אני עם רב. ואז יהושע אומר להם, אם אתה עם רב, עלה לך ירה, וברת עליך שם בארץ, ותלך, תחתוך את העצים. בפשטות אנחנו מבינים, אומר לו, טוב, יש פה עוד יערות בסביבה, תתיישב שם. אבל הגמרא דורשת בפנים אחרות את העצה של יהושע. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, יהושע אמר להם, אם אתה עם רב, תעלה הירה, תחביאו את עצמכם שלא תשלוט בכם עין הרע. מה פירוש? הם מבקשים נחלה, ואתה אומר להם שלא תשלוט עין הרע? ואז הם אומרים לו, אבל אנחנו מזרע יוסף, ובזרע יוסף לא שולטת בו עין הרע. אנחנו לא מבינים, מה יהושע לא יודע שהם מזרע יוסף? הוא עצמו הרי משבט אפרים. אז מה פירוש שאת העצה הזאת הוא מציע להם? אני חושב, אולי זה ההסבר. יהושע אמר להם לשבט יוסף, אתם ראיתם שהגורל מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שבחק יוטל גורל ומהשם כל משפטו. אז מה אתם מלינים על מתנת שמיים שקיבלתם? הרי זו המעלה העיקרית שלכם, שאתם לא רוצים לזון ממה שלא שלכם. אתם יודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא, לכן עין הרע לא שולטת בכם, כי אתם מחברים כל דבר לשורש, ואתם יודעים שזו המתנה שלכם, אז זה מה שקיבלתם, ראיתם הכל מבורא עולם. אבל אם אתם לא מבינים את הדבר הזה, ואתם לא מחברים כל דבר לשורש, ואתם מלינים גם על הנחלה, זה לא מספיק לנו, תתחבו מעין הרע. ורק כשהם מבינים את הדבר, הם חוזרים אל יהושע, הם חוזרים לחבר את הדבר, ואז הם יודעים באמת, זו הנחלה שלנו, זו מה שמגיע לנו. כל מי שרוצה שעין הרע לא ישלט, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, איך הוא צריך להיות? להבין, בנות צעדה על אישור, עין, שלא, מה שלא מגיע לי, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, באדם כזה שיודע, הכל מקודש הבריחו, מה שיש לי קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, מה שיש לי זה החלק שלי, הכל, אדם כזה, אין עין הרע שולטת בו כלל וכלל, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.
עכשיו איתכם שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
יעקב אבינו מברך את כל השבטים, הוא מגיע לשבט דן, ואז הוא אומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורך, אנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור, והוא מסיים, לישועתך קיוויתי השם. מה פתאום דן ידין עמו? מדוע דן הוא מהשבטים של השופטים? האם דן שייך לשופטים? ולמה דן דומה לנחש? ולמה הוא מסיים לישועתך קיוויתי השם? רשי, כמו רוב הפרשנים, מסבירים שיעקב אבינו בעצם לא מדבר על שבט דן ככללו. יעקב אבינו מדבר על אדם אחד משבט דן, שהוא ידין, הוא יהיה שופט. כמובן אנחנו מדברים על שמשון משבט הדני. ולמה שמשון דומה לנחש? מסביר רשי, כי שמשון אצלנו בפרשה, כאשר כמו נחש, כשנחש רוצה לפגוע בה, רוכב על הסוס, אבל הוא לא יכול, כי הוא למעלה, מה הוא עושה? הוא מקיש את הסוס, הסוס מתמוטט, ואז הוא יכול לרוכב. ולמה זה דומה לשמשון? כאשר שמשון, הפלישתים, קושרים אותו בין שני עמודי התווך, מה הוא עושה? הוא מבקש, אז חזקני נח הפעם, ועל ידי זה שהוא ימוטט את עמודי התווך, הם יתמוטטו כאילו זה החמור, ואז הרוכב, הפלישתים שנמצאים למעלה, על הגג, שם בעלייה, גם הם יתמוטטו. הרשבם, נכדו של רשי, כותב משפט מאוד קשה. המפרשו על שמשון, לאמור סבא, לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל. לא ייתכן שיעקב אבינו מדבר בעצם על שמשון. ומה הייתה השאלה שלו? וכי יעקב בא להתנבות על אדם אחד שנפל ביד פלישתים, וינקרו את עיניו ומת עם פלישתים בעניין רע? מי זה שמשון? שואל הרשב"ם את הסבא. הרי אנחנו יודעים, כל חייו האדם הזה חי עם נשים פלישתיות. אף פעם לא התחתן עם אישה יהודיה. האם על אדם כזה יעקב אבינו מתנבא? וגם מיטתו, אומר הרשב"ם, לא הייתה באיזה מיטת קדושים, אלא בגלל שהוא גילה את סודו לדלילה, בגלל תאוות, אז בגלל על אדם כזה הוא מתנבא? חלילה, חלילה, אומר הרשב"ם. ולכן הרשב"ם מסביר אכן את דן ידין עמו, שמדובר על שבט דן, לא על שמשון. אבל מה פירושו של רשי כמו שאר פירושים? נשאל אולי עוד שאלה. אנחנו זוכרים בספר שופטים, כאשר שמשון עומד להיוולד, המלאך מגיע לאמא של שמשון, אשת מנוח, ואומר לה, הננה, אתה קרא לו ילדת, ארית וילדת בן, והוא אומר לה, אני מבקש, ישמרינה, אל תשתי יין שחר, הנך ארה, ונזיר אלוקים יענר מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ואנחנו שואלים שאלה, למה הוא בשביל להושיע את ישראל צריך להיות נזיר? האם השופטים, המלאכים שהושיעו את ישראל, נהגו בנזירות? יש רק על שמואל מחלוקת האם הוא היה נזיר או לא. אבל כל השופטים, כל המלאכים לעולם לא היו נזירים. מדוע המלאך מצווה עליה שהוא צריך להיות עוד נזיר, נזיר מן הבטן? יתרה מזאת, מה זה נזירות? כל המושג של נזירות, כאשר האדם הגיע לפסגות רוחניות, ואז הוא רוצה עוד לעלות מעלה, הוא מקבל על עצמו עוד נזירות. אבל אדם עוד לא נולד, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בו, כבר הוא הולך להיות נזיר? הוא מעניין מאוד. ואחרי שהוא נולד שמשון ותחל רוח השם לפעמו, רוח השם הרמב"ם מסביר במורה הנבוכים, זה רוח נבואה, לאמור שמשון הוא גם נביא השם. הדבר הראשון, הוא מבקש לקחת אישה מבנות פלישתים, ובאמת אבי ואמו שואלים אותה את השאלה המתבקשת, אין בבנות אביך ובבנות אמך אישה, כי אתה הולך לבקש אישה מבנות הפלישתים? וכמו שהברבנל שאל, איך אדם נזיר אלוקים לוקח אישה מבנות פלישתים הערלים? והוא לא יכול לקבל את פירושו של הרמב״ם, שהרמב״ם אמר ששמשון גייר אותם וישיבם לדת ישראל. כי א', הוא אומר, כל הסיפור, מעשיהן עם האם ומעשיהן עמו, לא יסבול את הפירוש הזה. אז איך אדם ששפט את ישראל, איך אדם שהושיע את ישראל, התחתן עם בנות פלישתים, עובר על הלב של לא תתחתן בם? קשה עד מאוד. בספרי חסידות, ובעיקר בכתביו של אדמו"ר רבי צדוק הכהן בישראל קדושים, הוא מסביר את שמשון בעצם בדבר אחד. שמשון היה איש שהמלאך אמר לאמא שלו, הוא יחל לישראל להושיע את ישראל מיד פלישתים. שמשון שואל את עצמו כל הזמן את השאלה הזאת המתבקשת. איך הוא יחל, איך הוא יכול להושיע את ישראל מיד פלישתים? ובעצם עומדות בפניו, בפני שמשון, שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה ואולי הפשוטה ביותר, שהוא שמשון, הדבר שהוא יכול לעשות, זה להקים אנשים, צבא, כנגד הפלישתים ולהילחם בהם. אבל מהר מאוד הוא רואה שהדבר הזה לא יצלח. אף לא אחד מוכן להצטרף איתו. אף לא אחד מוכן להתחבר איתו. איך אנחנו יודעים את הדבר הזה? פשוט מאוד. כי כאשר הוא שרף עם 300 השואלים את כל שדות פלישתים, והפלישתים רצו אחריו, אנשי יהודה הולכים, קושרים אותו באבותים, והם אומרים לו, אלו ידעת כי מושלים בנו פלישתים, איך אתה מתחיל איתם? הפלישתים לא רק מושלים עליהם מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית הם מושלים עליהם. אף לא אחד מוכן ללכת להילחם נגד הפלישתים. ואז עומדת בפניו האפשרות השנייה, והיא להילחם לבד. שמשון ניחן בכוח גופני אדיר, עצום, והוא גם חושב, גם את זה הוא דוחה. כי לאורך כל ההיסטוריה אנחנו יודעים פעמים רבות, אנשים טובים ניסו להושיע את ישראל, אבל בעצם הם גרמו נזק. כי האויב ראה לא אותו אדם פרטי, חלק של עם ישראל, אנחנו נלחם. היה בימי האינקוויזיציה, אינקוויזיטור אחד עם מחשימות טורקמדה. הוא עשה רעות, גרם לערך של יהודים, עד שיהודי אחד נכנס, הוא בסכין, ממש בסכין של בשר, הרג אותו, דקר אותו למוות. אבל באותו היום, הם אמרו, אנחנו נראה. היהודים רוצים לבוא להילחם נגדנו, אנחנו נילחם בהם. ואכן, הם ארגו ועשו שמות ביהודים. שמשון גם את זה לוקח בחשבון. אני יכול להילחם, מה יהיה? עם ישראל יפסיד. ואז הוא בוחר באפשרות השלישית. לבד אי אפשר, עם כולם גם לא. אני אלחם לבד, אבל בצורה כזאת שאף אחד לא יוכל לחשוב שאני חלק מהם. ומה הוא עושה שמשון? הוא פשוט חי לו, נכנס לתוך האווירה, הוא חלק אינטגרלי של הפלישתים, ואז כאשר יש מריבה, אומרים, זה מריבה בין החתן וחותן, לקחו לו את האישה, זה מריבות בין אחים פרטיים, ועל ידי כך הוא עושה בעצם שמות בפלישתים, ואף אחד לא מייחס את זה לעם ישראל. בעצם הכל כתוב בפסוק אחד, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם, כי טוענה הוא מבקש, הוא טוענה הכוונה עלילה, הוא בעצם מסר את נפשו, אין לו בית, אין לו שולחן שבת, אין לו זמירות שבת, אין לו תפילה במניין. ואשר לכן הוא כל חייו קודש לעם ישראל, שדרך אגב גם לא יודע להעריך את זה. לכן הוא היה גם צריך להיות נזיר אלוקים. אומר רב צדוק, כל אדם יש לו את המקדמי ביטחון, אבל אדם כזה שחי בתוך כל שדות פלישתים, כל הזמן הוא צריך מקדם ביטחון הרבה יותר גדול, והמקדם ביטחון הזה קוראים נזירות. אכן נכון, לשמשון גם הייתה נפילה. בסיפור של גלילה. אבל שבע יפול צדיק וקם. גם שמשון ידע לקום אחרי הנפילה. וכאשר קושרים אותו תחת הבניין, בין שני עמודי התווך, הוא מוסר את נפשו על עם ישראל. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, חזקני נח הפעם. אומרים חזל, את העולם הזה כבר איבדתי. אני מוכן גם למסור את העולם הבא עבור כלל ישראל. הושיע אני אותי. זהו אותו שמשון שמסר את כל כולו לאמן עם ישראל. ואם שאלנו איך הוא התחתן עם בת נחר, ברור, הוא היה נביא, ועל פי הוראת שעה לנו בוודאי צריך המסר למסור את הנפש עבור כלל ישראל, אבל חלילה רק בתוך גדרי השולחן ערוך וההלכה שלאורה אנחנו הולכים. כי לישועתך, ויעקב אבינו מסיים, לישועתך קיוויתי השם. אנחנו יודעים שאדם עולה למעלה, שאלה ראשונה ששואלים אותו, ציפית לישועה. מדוע זו הייתה שאלה ראשונה? ציפית לישועה, יש בה, האם חשבת רק על עצמך או גם על כלל ישראל? האם חשבת איך אני יכול להיטיב למען עם ישראל ולישועתם? וכאשר יעקב אבינו רואה באמת בעיני רוחו את שמשון, הוא מבין מה זה לעשות למען עם ישראל. ואם הרשבם שאל את רשי, על, האם על אדם כזה יעקב אבינו מתנבא? כן, על אדם כזה שמסר את כל כולו למען עם ישראל. על זהו האדם שאותו הוא מצפה. ולמנהיגים כאלה אנחנו מתפללים. השיבה, שופטנו כבראשונה, יועצנו כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. אני רוצה להודות לכל העושים המסיים במלאכת הקודש, למנדי אור, רועי קנטן, לסגי פרל מוטרלה, באולפן, לכולכם שתהיה נועם השבת עליכם, שבת שלום ומבורך.
Give me.